Rav Yoel ben Nun of Pinchas and Kanaut,
July 3rd, 2011. קנאות כשיטה בשום פנים לא. אז זה הדבר שננסה לבדוק, לבחון אותו. וננסה לראות איפה הופיע קנאות, באילו הקשרים ומה קרה. המקום הראשון זה חטא העגל, המקום השני זה פנחס, שדומה בכמה דברים לחטא העגל. ואחר כך יש עוד הרבה הופעות אחרות שנדון בהם בהמשך, אבל יש עוד פעם אחת שלישית של קנאות שנזכרת לברכה בתולדותינו, וזה מתתיהו החשמונאי. מי להשם אליי של מתתיהו החשמונאי, שהדגם שלו זה פנחס. חוץ משלושה אלה, אני לא מכיר קנאות שהייתה רצויה או מבורכת באיזשהו אופן, כולל הקנאות של פנחס בעצמו בכמה מקרים, כפי שנראה בהמשך. הסיפור של חטא העגל ידוע לכולם. אני חושב שהדבר היחידי שאפשר ואולי צריך לחדש זה הפירוש של כי איש בבנו ואחיו, שאמר משה לבני לוי, עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את רעהו ואיש את אחיו ואיש את קרובו, כי איש בבנו ואחיו. לפי הבנתי, יש מן המפרשים שאמרו את זה, וזה נרמז בחז"ל, הכוונה לבתי דין משער לשער, זה בתי דין שקובעים משפטי מוות על פי עדות קרובים, שבדרך כלל היא פסולה. כי אם אף אחד לא מעיד על קרוב שלו שעבד עבודה זרה, אי אפשר להרוג אף אחד על פי דין. עכשיו, כשהייתי צעיר קראתי את הפרשה הזאת שנים רבות, וחשבתי ששם הרגו על ימין ועל שמאל, שבני לוי הלכו במחנה והרגו פשוט מי שהם מצאו, משהו בסגנון מה שקורה בסוריה, כן? חס וחלילה. אבל זה לא מסביר את משער לשער במחנה, ומה זה איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, איש בבנו ואחיו, ולתת עליכם היום ברכה, איש בבנו ואחיו. הכוונה היא שהעידו בתי דין שקבע משה, לא רק שהוא קיבל עדות פסולים אלא הוא גבה כנראה בכוח. זה מה שבני לוי עשו, הם גררו אנשים לבתי דין של שער שהיו לאותה שעה דנים על פי עדות פסולים, על פי עדות קרובים. כי מי ידע מי באמת עבד עבודת אלילים? במשפחה ידעו, במשפחות ידעו. ויש משהו דומה בפנחס, שמשה אומר, ויאמר משה לשופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. כלומר, משה אומר את זה לשופטי ישראל. השופטים אמורים לעשות דין עכשיו, ולעשות דין מהר, ולעשות דין בלי סדרי משפט ובלי פסילת עדים, כל הדברים שבדרך כלל מושכים משפט ו כמעט לא מאפשרים אפילו משפט מוות. במקרה הזה הכללים מופקעים. למה הכללים האלה הופקעו? הכללים האלה הופקרו מפני שהייתה סכנת כיליון לעם ישראל כולו. זה הכל. זאת הסיבה היחידה. וזה ברור מפרשת חטא העגל. נכון? שהשם אומר למשה, הרף ממני ואשמידם. או הביטויים דומים. וזה ברור פה מפני שויחרף השם בישראל, מוסבר מיד אחר כך בתור מגיפה שקילתה 24,000. יש חרון אף השם בישראל, כדי שישוב חרון אף השם מישראל, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. אני מבין שהוקע אותם להשם נגד השמש פירושו להביא עדויות באמצעים שבדרך כלל נגד השמש, פירושו להביא הוכחות. בדרך כלל לא מביאים ככה הוכחות. לא לוקחים אנשים בכוח, לא לוקחים עדויות של קרובים, לא לוקחים עדויות של פסולים. יש הרבה מגבלות להוציא לאור עדות ולהרשיע אנשים ולהוציא להורים. ופה במקרה הזה, בגלל סכנת כליה, יש הפקעה של כל גדרי העדות הרגילים, ולכן אומר משה, הרגו איש אנשיו. הרגו איש אנשיו זה פשוט הסבר של מה זה הוקע אותם להשם נגד השמש. ואכן המגיפה נעצרה, עם ישראל ניצל בחטא העגל, ועם ישראל ניצל גם כאן. חלק גדול מהמגיפה היה ככל הנראה בשבט שמעון. זאת אנחנו למדים מהמשך פרשת פנחס, כי במפקד של פנחס בני שמעון שניים ועשרים אלף ומאתיים, ופרשת במדבר הם תשעה וחמישים אלף ושלוש מאות. מ-59,300 ל-22,200 אין דבר כזה בשום שבט. ההבדלים בשבטים הם קטנים, בוודאי לא כאלה, ולכן יש להניח שרוב המגיפה הזאת היא בשבט שאכן נזכר שפנחס הרג את זמרי, נשיא ויתאב לשמעוני. מה קרה שם בשבט שמעון? אגב, 24,000 זה אפילו לא כל ההפרש. זאת אומרת, שבט שמעון ספג עוד מעלומות. מה קרה בשבט שמעון? אפשר לחבר על זה רומן שלם. הרמז שיש בתורה הוא שראובן, שמעון וגד היו דגל. ראובן וגד הלכו להתיישבות בעבר הירדן, ושמעון נשאר לבדו בשיטים, וכנראה הקרוב ביותר לאזור המדייני, ומפה עכשיו אפשר לכתוב רומן על מה שקרה. כן, כשהדגל של שמעון התערער, זאת אומרת שבטי ראובן וגד הלכו לצד אחד ושבט שמעון נותר לבדו והלך לצד הפוך. כן, משהו התרחש שם ש... כן, דברים כאלה אנחנו מכירים. יש קבוצות שהולכות לכיוון מאוד אידיאליסטי, נשארים אנשים מאחור ללא השפעה, או משהו מהסוג הזה אפשר כאן לשחזר. מה קרה בשבט שמעון? על כל פנים שבט שמעון ספג את המכה העיקרית, זה די ברור מתוך המספרים, ואחר כך אנחנו נמצא אותו מתחבר, מצטרף כמשפחה, מצורף כמשפחה לשבט יהודה. יהודה פרס עליו חסות בהתיישבות, והוא נספח ליהודה, הוא יושב באזור באר שבע, אבל כחלק מתוך נחלת יהודה. ככה זה ביהושע, ככה זה בשופטים. אחר כך יש עוד אירועים. אז למרות שהתורה לא סיפרה את כל הסיפור של שמעון, אבל של שבט שמעון, אבל זה נראה שיש פה מספיק רמזים כדי לפתח לפחות לראות את הקווים העיקריים שלו, ולא מיותר להזכיר ששמעון ולוי היו הקנאים הנוקמים בפרשת שכם, בהתנגשות גדולה וקשה עם יעקב אבינו. והנה פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן משבט לוי, הוא הקנאי שהיכה את זמרי בן סלו, נשיא בית אבא שמעוני. זאת אומרת, בין שמעון לבין לוי נפתח פער קשה. הם הקנאים של בראשית, וחז"ל הבינו, רש"י וחז"ל הבינו, שאיש אל אחיו אצל יוסף זה שמעון אומר ללוי, ואחר כך יוסף אסר את שמעון. והנה הקנאות של שמעון ולוי התגלגלה בצורה כזאת, שלוי צאצא מלוי קינה מול נשיא בית אב משמעון. אז יש לכם קווי המתאר לרומן שאפשר לכתוב. אני משער שאפשר לכתוב רומן בשלוש גרסאות. זאת אומרת, נתתי את קווי המתאר, אבל איך מפתחים את זה לסיפור שלם, זה מה שהמקרא לא עושה. מסיפור מקראי בדרך כלל אפשר לכתוב יותר מרומן אחד, כי להשלים את כל מה שהתנ"ך משאיר, התנ"ך רק מסרטט את הקווים העיקריים ברוב הדברים. אז נכון, רק על שלושת הימים ועל הדרך, על הלילה ושלושת הימים שהלך אברהם לעקידה, אפשר לכתוב יותר מגרסה אחת. ככה זה. והשם אמר, נתן לפנחס יישר כוח. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. זה ההסבר לקנאות במקרה הזה. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אתם יודעים, יש פה לפי המסורה וו קטיעה או וו קצרה. השלום הוא לא שלם, משהו רמז של המסורה. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. מה עד עכשיו היה? עד עכשיו הייתה כהונת אהרון ואלעזר ואיתמר. פנחס לא נזכר. פנחס לא נזכר. האם במקרה? לא יכול להיות שזה מקרה. זאת אומרת, יש אהרון וארבעת בניו, נדב ואביהו מתו, ופנחס לא נזכר, ורק כאן הוא קיבל ברית כהונת עולם. תחת אשר קינא לאלוהיו יכפר בני ישראל. אחר כך הם הולכים לצבא על מדיין, ופנחס יש לו פה תפקיד של מה שחז"ל קראו כהן משוח מלחמה, הוא הולך איתם למלחמת נקמה נגד המדיינים, והרגו את בלעם במלחמה הזאת. זה כבר שיעור לפרשת מטות. מזה אנחנו מבינים, אנחנו אמורים להבין משהו על בלעם. בלעם לא היה שותף לבלעק ברעיון שאפשר, שיש טעם, שיש היגיון להילחם עם עם ישראל, לאסוף קואליציה גדולה של תילחם בישראל, מואב, מדיין, אולי בני עמון, לעשות משהו נגד עם ישראל בשדה הקרב. בלעם כנראה מלכתחילה לא האמין בזה, ובלק לא הצליח לשכנע אותו. מה שהשם שם בפיו זה את הדברים המדהימים שהוא אומר, נכון? למה התורה צריכה את בלעם? מי מעם ישראל יגיד דברים טובים על יהודים אם איזה שייך מוסלמי יתחיל להגיד פתאום הטוב הוא עליך יעקב, בכל בית בעם ישראל ידברו על זה ויזכרו את זה אלפי שנים. זה יום יבוא, בעזרת השם יום יבוא, אז תדעו שיש באמת שלום. אז אחרי כל כך הרבה אסונות וצרות ומה שהתורה מתארת על עם ישראל מפרשת בעלותך ועד באור, זה כל כך קשה לעיכול, כל כך קשה, אתה לא חושב על זה מה טובו אליך יעקב, אתה חושב דברים שאמרו הנביאים, דברים קשים מאוד. מי יגיד בכל זאת סגולת ישראל? בילה. זה ספר בנבר, ככה התורה עושה את זה. זאת אומרת, מי ייתן לנו פרופורציה? מי שינסה לנצל את הרגע שהשם זורם כדי לקבל את ישראל, והשם יגיד לו, זה לא עסק שלך. אבל כנראה שבלעם לא חשב מהרגע הראשון, הוא לא חשב, ועד האחרון, הוא לא חשב שהמלחמה, מה שבלק רוצה, שזו דרך או שיטה, או יש לזה סיכוי או תקווה. זה עם קרי, זה לא, אין לזה סיכוי. אבל הוא חשב שאפשר להפיל את עם ישראל באופן אחר, וכפי שנאמר במפורש בתורה, שהרגו את בלעם על עצת פאור. זאת אומרת, בלעם שילח את בנות מדיין בשבטי ישראל כחלק ממלחמה. זה לא היה משהו שקרה בהתפתחות תרבותית טבעית, אלא זאת הייתה שיטת לחימה. יש שיטות לחימה כאלה, הן מוכרות. בארץ הזאת למדו את זה בווייטנאם קצת. אחת משיטות הלחימה של וייטקונג נגד צבא אמריקאי היה לשלח את לשלח בנות בחיילים לסמם אותם להביא צבא לזה שלא יוכל להילחם. זאת שיטת מלחמה, זה חלק ממלחמה, ולכן יש פה נקמה נגד מדיין ובמיוחד נגד בלעם. זה אלה קווי המתאר של הסיפור הזה בקיצור. אבל הנה אנחנו מדפדפים קצת בספר יהושע בפרק ב, בני ראובן וגד וחצי המנשה. עד עכשיו דיברנו על שמעון, עכשיו אנחנו עוברים לראובן וגד. והם הקימו, פסוק יוד, בגלילות הירדן, אשר בארץ כנען, מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. כשכתוב אומר ארץ כנען, הכוונה ממערב לירדן. איפה היה המזבח הגדול למראה? יהושע פרק כ"ב, פסוק יוד. איפה היה המזבח הגדול למראה? לא חשבתי פעם שיש סיכוי כלשהו לדעת את זאת, אבל ידידי הארכיאולוג פרופסור אדם זרטל חושב שהוא מצא איפה זה היה, שזה היה בקרן סרטבה, מה שקוראים קרן סרטבה בבקעת הירדן, מקום שרואים אותו באזור בקעת הירדן מכל מקום אפשרי, הוא מאוד בולט וגבוה. והוא מצא שם, למעלה יש מבצר חשמונאי, אז אין לו נשאר הרבה, אבל הוא כן מצא חרסים מתקופת ההתנחלות, ובעיקר למטה מסביב הוא מצא כמה מקומות חולחן קטנים עם הרבה שרידים של מעלים, והוא חושב ששם היה ריכוז של שבטי גד וראובן, שהם עברו חלוצים, הם בנו שם באזור, הם הקימו שם מאהלים מסביב, מבנים, נאמר מבנים כלשהם, מחנות מסביב לסרטבה, ויש שם כמה מקומות פולחן מאוד מעניינים, שזה נושא אחר. והוא חושב שהמזבח הגדול למראה הזה היה שאפשר לשים אצבע עליו ולהראות איפה הוא היה, וזה חידוש של השנים האחרונות, זה בקושי התפרסם הדבר הזה. כן, זה האיש שחפר את הר עיבל, ואחר כך הלך לבקעת הירדן, וזה חלק מהממצא שלו. זה רק כדי לספר לכם שיש אחיזה בשטח. וישמעו בני ישראל לאמור, הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען. מול זה לא מצד שני במקרא, מול זה מצד בלשון המקרא, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. למה הם בנו את זה בצד המערבי של הירדן? מפני שהם יסבירו אחר כך שהם חששו שהירדן יפריד ביניהם ויוציאו אותם מכלל ישראל. יגידו שעבר הירדן לא מקודש ואתם לא חלק מעם ישראל. וישמעו בני ישראל ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. כן, מה שלמדתי עוד מאדם זרטל, שהר עיבל, כל המבנה, כל האתר בהר עיבל כוסה באופן מכוון, כנראה כשעברו לשילה. וכנראה בו זמנית הלכו בני ראובן ובני גד. נגנז. ממש כל האתר נמצא, למה הוא השתמר? כי הוא נמצא מכוסה בשכבת אבנים. כל האתר כולו נמצא מכוסה. כנראה כשהלכו לשילה, ואז בני ראובן ובני גד בנו להם מרכז אחר באזור בקעת הירדן, ובעיני ההנהגה בשילה זה היה מרד, זה היה כמו לחלק את המלוכה. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט המנשה אל ארץ הגלעד את פנחס בן אלעזר הכהן, ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד, נשיא אחד לבית אב, לכל מטות ישראל. זה מזכיר את מלחמת מדיין, נכון? ואיש ראש בית אבותם המה לאלפי ישראל. ויבואו בני ראובן ובני גד ואל חצי שבט המנשה אל ארץ הגלעד, וידברו איתם לאמור, כה אמרו כל עדת השם, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל לשוב היום מאחרי השם בבנותכם לכם מזבח למרודכם היום בהשם, המעט לנו את אבון פאור אשר לא התארנו ממנו עד היום הזה. עד היום הזה לא התארנו ממנו, כלומר יש הרבה כעס, יש הרבה זעם, יש הרבה קצף, יש משהו, לא התארנו ממנו עד היום הזה. כן, המגיפה נעצרה, העניין נראה כסגור, הוא לא סגור. פנחס מזכיר להם את פאור. והיה הנגף בעדת השם, ואתם תשובו היום מאחרי השם, והיה אתם תמרדו היום בהשם, ומחר אל כל עדת ישראל יקצוף. מחשש שמה יהיה עוד מגפה. ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם, אם אתם חושבים שעבר הירדן לא מקודשת, עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, אשר שכן שם משכן השם, ויחזו בתוכנו. יש יתרון קדושה, זה מפורש כאן, יש יתרון קדושה לארץ האבות, ארץ כנען, תעברו, מי אמר לכם להתיישב שם? ובהשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם נסבח מבלדי מסבח השם אלוהינו. הלו אחן בן זרח מעל בחרם, עכשיו, אחרי פאור מביאים את החן, ועל כל עדת ישראל היה קצף, והוא איש אחד, לא גבה באבונות. וינו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, וידברו את ראשי אלפי ישראל, אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, הוא יודע וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל בה השם, אל תושיענו היום הזה. לבנות לנו מזבח, לשוב מאחרי השם, לא עולה על דעתנו, אנחנו לא מורדים, אנחנו לא, בוודאי לא מורדים בהשם. עכשיו הם אומרים משהו נוסף, ואם להעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, השם הוא יבקש. זה מזבח גדול למראה, זה רק אות, זה רק סימן, ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמור מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמור מה לכם ולהשם אלוהי ישראל או גבול נתן השם בינינו וניכם בני ראובן ובני גד את הירדן אין לכם חלק בהשם והשביתו בניכם את בנינו לבלתי ירו את השם כן, הרי פנחס אמר אחים תמאה ארץ אחוזתכם אז ככה יגידו ככה יגידו בדורות הבאים הוא אומר אם והם יגידו ודאי ונאמר נעשה לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח כי עדו בינינו וביניכם ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת השם לפניו בעולותינו ובזבחינו ובשלמנו ולא יאמרו בניכם אחר לבנינו אין לכם חלק בהשם ונאמר והיה כי יאמרו אלינו ולדורותינו מחר ואמרנו ראו את תבנית מזבח השם אשר עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי עדו בינינו וביניכם תראו את התבנית, תראו את המידות, תראו שקיבלנו את התורה כמוכם. חלילה לנו ממנו ממרוד בהשם, ולשוב היום מאחרי השם לבנות מזבח לעולה למנחה ולזבח, מלבד מזבח השם אלוהינו אשר לפני משכנו. כן, כאן יש מערכה כבדה על פילוג עם ישראל, כן או לא, כמו פילוג המלוכה, שני, יש משכן בשילו, והם מקימים להם מרכז אחר, ופנחס מוביל את הניסיון להשכין שלום, שהוא מזכיר את פאור, הוא לא מסתיר מהם, שלולי האמירה שלהם שאין מזבח מלבד מזבח השם אלוהינו שלפני משכנו ושהמזבח שלנו הוא למראה ולאות ולעדות ולא למקדש אלטרנטיבי למשכן מקביל אז הייתה מלחמה כן אני מדלג לפסוק למד ג' והייתה בדבר בעיני בני ישראל והברכו אלוהים בני ישראל ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה כלומר לא היה חסר הרבה כדי שתתפרץ שם מלחמת אחים קשה על השאלה של שילה או בקעת הירדן כן? אתם מקימים את המשכן בשילה או בנחלת אפרים, אנחנו ראובן וגד מקימים לנו מקדש אחר, מזבח אחר באזור בקעת הירדן ועכשיו כל שבט יקים לו את המרכז שלו ועם ישראל יתפצל, יתרסק אפילו ופנחס מוביל מאמץ שהוא מצד אחד צבאי, יש שם בהחלט תוכנית צבאית לשחט את הארץ לצאת אליהם למלחמה אבל המשלחת הצליחה להשיג הסכמה ההסכמה הושגה לא מפני שבני ראובן וגד חזרו בהם אלא מפני שהם הגדירו את המזבח הגדול שהם עשו כאות ועדות ולא כמשכן אלטרנטיבי האם פירוש הדבר שהם לא הקריבו שם קורבנות? אדם זרטל חושב שהמקומות הפולחן שהיו, שהוא מצא, הם למטה. והם לא, הם לא בצורת מזבח, אלא בצורת בנות. אלה אתרים מאוד מעניינים שיש להם צורה של כף רגל. גם בהר עיבל יש לזה צורה של כף רגל וגם שמה וכל האתרים כל האתרים האלה נמצאים במקום שאפשר על צלע ההר להושיב כמה אלפי אנשים וכולם רואים מה שקורה למטה בתוך המתחם הזה מוקף חומה בצורת סנדל או כף רגל ויש שם מקום פולחן ברור אבל זה לא תבנית מזבח או משכן או מקדש זה משהו שהייתי אומר שחזל קוראים לו היתר במות. ככה זה נראה לי. ככה אני מבין את האתרים האלה שראיתי, שזרטל חפר, הוא חושב שלמעלה, בקרן סרטבה, שקשה מאוד לעלות לשם טיפוס קשה מאוד, שם היה מזבח למראה. ושם לא היו מביאים את המוני העם. שם הם באמת בנו את זה כעדות, שכולם יראו. וכשהם נתנו את הפרשנות הזאת, אז הושג כאן שלום ונמנעה מלחמה. אז הנה פרשה שפנחס היה מעורב בה, שכמעט הביאה למלחמת אחים. לא היה חסר הרבה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, כי עדו בנותינו, כי השם האלוהים, הם נותנים לזה עוד שם. כי עכשיו המזבח שלהם הפך להיות לגיטימי, כי הוא קיבל הסכמה, נכון? הוא לא אלטרנטיבה לשילה, אבל הוא עד לדורות שהם חלק מהעם ישראל. עכשיו אני עובר לסוף שופטים, לסיפור היותר ידוע, את הסיפור ביהושע לא רבים מכירים. בשופטים אני חושב שמכירים יותר, סיפור הפילגש בגבעה, שזאת מלחמת האחים הראשונה באמת. זה מתחיל בשופטים יוטט, סיפור הפילגש. סיפור הפילגש הרבה יותר מפורסם. אני בא להעיר שתיים, שלוש הערות על פילגש. יש פילגשים בספר בראשית, במפורש. המילה פילגש לא מופיעה בשמות ויקרא במדבר דברים. במיוחד לא במקומות שזה מתבקש שזה יהיה, כמו באמה עברייה, כמו באשת יפת תואר, שזה קרוב מאוד שמהפכו אותם לפילגשים, התורה לא רוצה. זה אני אומר בשביל הוויכוחים, האם יש פילגש בהלכה, כן, לא, מותר פילגש, לא מותר פילגש, מחלוקת ראשונים, מלך, האם רק מלך מותר, כל השיטות האלה, אני רק רוצה להזכיר שבספר בראשית זה ישנו, בשמות ויקרא במדבר דברים זה איננו, ולא במקרה התורה רוצה שגם אמה העברייה תהיה אישה, אם שאירה כסותה ועונתה עם זכויות וחובות, וגם אשת יפת תואר, שבויה נוכרית, היא תהיה אישה, והייתה לך לאישה, לא לפילגש. התורה אומרת בעדינות, אבל בבהירות, לא למוסד הפילגשות, אף על פי שהוא היה קיים. אז פה אני רואה את כל המתח בין הראשונים, בין הוויכוח, בין הרמב״ם והרמב״ן, אני רואה משתקף בכתוב, בפועל המוסד המשיך להתקיים. הערה שנייה, האיש בא מבית לחם עם פילגשו ולא רוצה ללכת לעיר של גויים גמורים כמו יבוס, שזה דבר שלא יאמן. הוא אומר, הם עם יבוס, תראו את הפסוק הזה בשופטים יוטט, פסוק יוד. לא אהבה איש ללון ביקום וילך ויבוא עד נוכח יבוס היא ירושלים. ועמו צמד חמורים חבושים ופילגשו עמו. הם עם יבוס והיום רד מאוד. ויאמר הנער אל אדוניו, חנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה. כבר מאוחר, אין לנו ברירה. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל הנה. ועברנו עד גבעה. ויאמר לנערו לך ונקרבה באחד המקומות ולנו בגבעה או ברמה. איפה זה נאמר? כשתגיעו לארץ ישראל בהזדמנות הקרובה שלכם, ואם תחפשו את דרככם לתצפית של ארמון הנציב, תזכרו שאמרתי לכם ששם זה היה, כי זה המקום האחרון שאפשר, המקום היחיד שהולכים מבית לחם צפונה, שאפשר לראות את יבוס, כן? שם גם אברהם השאיר את שני הנערים עם החמור, כמו שלמדתי אצל יהודה אליצור ז"ל, כי וירא את המקום מרחוק. זה המקום, אין מקום אחר. בהמשך הדרך לא רואים את יבוס, והדרך לא הולכת דרך יבוס ולמטה, כן? אלא היא הולכת מה שפעם היה תחנת הרכבת ועל הצפונה, והם הגיעו לגבעה, לגבעת בנימין. מה שרציתי לומר הוא שהאיש הזה אמר, אנחנו אני לא אלך ללון אצל הגויים האלה, אצל היבוסים האלה. ומה עשו לו בני בנימין, כן? המקרא רוצה להראות שהאיש הזה חשש מהיבוסים וקיבל את ההתנהגות הברברית של בני בנימין בתמורה, כי הוא חושב שהם אחים והם לא יעשו משהו רע. כן? ואז גופת הפילגש מנותחת ל-12 נתחים, משהו מזעזע. היום אומרים דברים מזעזעים בשקט וסוגרים עניין, אבל אז לא היו מוכנים ככה לעבור לסדר היום. וכן הוא מחזיק בפילגשו המיטה, אני כבר לא מדבר על כל מה שהיה שם שהוא הפקיר אותה בעצם, כן? מזכיר לנו את סדום, הרמב"ן כבר עושה את ההשוואה הזאת לסדום, פרק יוטט פסוק אפתט, הוא מחלק את הצמא ל-12 נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל, והיה כל הרואה ואמר לא נהייתה ולא נבנתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה, שימו לכם עליה עוצו ודברו. שימו לכם עליה עוצו ודברו, זה קוד שקורא למלחמה. ובאמת הקעדה נקהלת אל השם המצפה, עם רב, ועולים על בני בנימין למלחמה. הם דורשים להסגיר את האנשים שעשו את הפשע הזה. גם כאן, אם כן, יש ניסיון למנוע את המלחמה. תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם, ונברא רעה מישראל. ולא אהבו בני בנימין לשמוע בכל אחרים בני ישראל. אז כאן לא השיגו שלום, והייתה מלחמה. מי הוביל את המלחמה הזאת? בתחילה לא כתוב. מה כן כתוב? כתוב ששאלו באורים ותומים מי יעלה לנו בתחילה, ופסוק, פרק כף, פסוק י"ח. ואמרו בני ישראל, ויקומו ויעלו את אל, וישאלו ואלוהים, ויאמרו בני ישראל מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין, ויאמר השם יהודה בתחילה. האם הם שאלו אם ינצחו? לא שאלו, ברור להם שהם ינצחו. טוב, הם כל השבטים, וזה רק שבט אחד, בכלל לא, הם לא שאלו אם ינצחו. מי יעלה תחילה? ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו אל הגבעה, על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, וילכו איתם איש ישראל מלחמה על הגבעה, ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל ביום ההוא. מלחמת אחים איומה ונוראה שהתרחשה שם, ותראו איזה מספרים. אני לא רוצה להיכנס לשאלת המספרים במקרא, כי היא שאלה כללית מורכבת שלא רוצה, זה לא המקום להיכנס אליה. פעם שנייה יצאו למלחמה, שוב בחו לפני השם. פסוק אף ג', וישאלו והשם לאמור, הוסיף לגשת למלחמה את בני בנימין אחי, ויאמר השם עלו אליו. הם לא שאלו אם הם ינצחו. גם ביום השני נפלו, בו מדובר על 22 אלף על 18 אלף, ואז פסוק אף ו', ויעלו כל בני ישראל וכל העם יבואו בית אל ויבכו וישבו שם לפני השם ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני השם וישאלו בני ישראל בהשם, ושם אהרון ברית האלוהים בימים ההם, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור, ההוסיף עוד לצאת למלחמה את בני בנימין אחי הם מחדל, ויאמר השם עלו כי מחר אתננו בידיך. מה שהם לא שאלו בפעמים הראשונות, עכשיו הם קיבלו תשובה. ואז מתוארת המלחמה. בפעם, רק בפעם השלישית מופיע פנחס, אבל מי שאל להם באשם ביומיים הראשונים? מי היה שם שישאל באשם? אם ביום השלישי זה פנחס, אז גם ביום הראשון והשני זה פנחס. הכתוב משאיר את זה ברמז. היה פה כישלון עצום, לא סתם, היה כישלון של ההנהגה. כי פנחס שאל את השאלה. כשהגמרא דנה, מה הם שאלו, מה הם לא שאלו, אבל מישהו היה צריך לשאול את השאלות נכון, לדעת איזה תשובות הוא מקבל, להבין את המשמעות. מה קרה? מה שהתרחש פה, זאת מלחמת אחים שהנהיג אותה פנחס. אי אפשר לפקפק בזה. נכון שהכתוב חס על כבוד הכהונה ומספר את זה רק בסוף שזה פנחס. אם כן, כל הסיפור הזה של פילגש בגבעה, מלחמת האחים הגדולה, העצומה הראשונה, היא בהנהגת פנחס, והתוצאה היא מרה וכואבת, גם פגיעה חמורה בשבט בנימין, גם פגיעה בעם ישראל. ולא כמו שהם חשבו שאפשר לסגור את זה מהר, שעם ישראל יכה את בני בנימין 1-2. אז יש לנו תסריט ברור שמראה לנו את המשך הדרך של פנחס בהנהגה. כלומר, בפרשת המזבח יש כמעט מלחמה, ובפרשת הגבעה יש מלחמה ממש. ההנהגה של פנחס התאפיינה במאפיינים האלה של ההנהגה קנאית, הייתי אומר, נלחמת על המורשת של משה בהקשר, במובן היותר נקי וטהור וחד משמעי שלה ובלי שום פשרות. ובמיוחד בתנאים של ההתנחלות. לא יהושע יכול היה לשלוט בעם ישראל המתיישב, ובוודאי לא הזקנים שאחריו. פנחס מנסה להחזיק אותם בדרכים של קנאות. ואחר כך מה אנחנו נראה? אחרי פילגש בגבעה, אנחנו מגיעים לספר שמואל, ואלי, אלי הוא הכהן בשילו. אנחנו לא יודעים מי זה אלי, נכון? או אנחנו יודעים? בספר דברי הימים, אנחנו יכולים לגלות שאלי הוא מבני איתמר. אלי ואביתר, כהנים בשילו, הם מבני איתמר. מה עם בני אלעזר? איפה פנחס? מה קרה? יחס הכהונה בדברי הימים מופיע בדברי הימים א' פרק ו', וכשאנחנו מגלים שהכהנים בשילו היו מבני תמר ולא מצאצאי פנחס, אנחנו מבינים שפנחס ו... כל משפחת אלעזר הודחה מהכהונה, לא פחות ולא יותר. שוב, המקרא לא מבליט את הדבר הזה, אבל זה מה שהתרחש. ואכן כמה ממפרשינו אמרו במפורש שזה היה התוצאה של פלגש בגבעה. אז אם היינו שואלים, לפי מה שאני מתאר עכשיו, אם היינו שואלים את פנחס האם יש הלכות קנאות בתורה, הוא היה אומר כן. בוודאי שאחרת עם ישראל יהיה צפוי לכיליון, כמו בחטא העגל, כמו בפאור, כמו עוד אין סוף פעמים, כי זה כל הזמן. הסכנה נמצאת כל הזמן. אלה בונים להם מזבח נפרד ומנסים לפצל את עם ישראל, ואלה עושים מעשה נבלה באישה שהופקרה, ו... דברים מזעזעים קורים כל הזמן, ואם לא נשמור בקנאות על תהורה ועל שלמות האומה ועל הנקיות המלאה שלה, אז הכל יעבד. כך לפי דעתי היה פנחס אומר לנו, אילו שאלנו אותו, והראיה שהקדוש ברוך הוא נתן לו ברית כהונת עולם ונתן לו שלום תחת אשר קינא לאלוהיו. כלומר, כן, פנחס הפך את זה לשיטה. כן, אני לא, כשלמדתי תנ"ך כבר לא יכולתי לשאול את מורי ורבי הרב צבי יהודה שאלות בנושא, ולא יכולתי לשוב אליו כשלמדתי את כל הסוגיות האלה ולשאול אותו האם כשהוא אמר קנאות כשיטה בשום אופן לא, האם הוא אמר את זה לאור פרשת פילגש בגמרא. מה אומרים חז"ל? חז"ל מפתיעים הרבה פעמים, וגם כאן הגמרא בסנהדרין אומרת שלא זו בלבד שאין הלכות קנאות, אלא שהמקרה של פנחס בעצמו הוא מאוד מאוד גבולי. המקרה המסוים שעליו הוא קיבל ברית שלום הוא מאוד מאוד גבולי. איך חז"ל עושים את זה? דבר ראשון, הם מדייקים את זה שמשה אמר, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, שאת זה כנראה צריך להסביר על דרך בית דין, ופנחס קם מתוך העדה ולקח רומח ועשה דין לעצמו. זה לא האופן שמשה התכוון. אלא מה? פנחס ראה אותם בוכים, ראה חוסר אונים, וקם ועשה מעשה. אמרו חז"ל, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, וזו הלכה ואין מורים כן. מה פירוש אין מורים כן? אין הלכות קנאות. כלומר, מפורש בגמרא. אם מישהו בא לשאול אם לקנא, אומרים לו לא. אני בטוח שכשהרב צבי יהודה דיבר על התפרצות ולא על שיטה, על זה הוא ודאי, לזה הוא ודאי התכוון. הלכה ואין מורים. אם מישהו יבוא וישאל, יגידו לו לא. זאת אומרת, אין הלכות קנאות. חז"ל לא מסתפקים בזה. חז"ל מכילים על פנחס דיני, על כל הסיטואציה של פנחס דיני רודף. ואומרים שם בגמרא שאם זמרי היה הורג את פנחס, הוא היה צודק. פנחס בא להרוג אותו והוא הרג אותו. לפי דין היה בא להרוג חש כן להורגו. אי אפשר היה לעשות לזמרי שום דבר אם הוא היה הורג את פנחס. זה כתוב בגמרא. זה עוצר נשימה, זה מדהים שעד היכן חז"ל הולכים. הם מדייקים את אל החומש שפנחס היכה אותם במכה אחת אל החומש, וזמרי לא יכול, לא היה סיפק בידו להתגונן. ואחר כך הם דנים בשאלה אם היה אפשר באחד מעברה וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, הם מצמצמים את מקרה פנחס להתפרצות של הלכה ואין מורים כן, ועדיין אם פנחס נעשה לו נס שהוא הצליח אל החומש, שהוא הצליח להקות אותם לא, אל החומש כתוב במקום אחר, סליחה, אל קובתה, שהוא הצליח להקות אותם כל כך בדיוק, כי אם פנחס היה נהרג שם לא היה לו דמים לפי הדין. זאת אומרת, חז"ל רוצים לומר בסוגיה הזאת אין הלכות קנאות. אין הלכות קנאות. לא תלמדו מפנחס הלכות קנאות. אם אני צודק בניתוח הפרשה של המזבח והפרשה של הפילגש, אז העמדה הזאת של חז"ל על הלכה ואין מורים כן, ועל זה שלזמרי הייתה שמורה זכות ההגנה העצמית, לפי ההלכה, שבזה חז"ל עומדים נגד פנחס כשיטה, וכרחול הנראה נגד פנחס בעצמו. אני מצרף את הסוגיה הזאת לדעה שאומרת שמשפחת אלעזר פנחס הודחה מהכהונה הגדולה בגלל פילגש בגבעה, שזה נראה ההיגיון הטבעי פשוט, למה כהנים ממשפחת איתמר הם הכהנים בשילה. כלומר, אצל פנחס הייתה נטייה כנראה להפוך את זה לשיטה, בייחוד אחרי יישר כוח, אחרי ברכה כזאת שהוא קיבל. ורואים את זה ביהושע כ"ב, בסוף יהושע ובסוף שופטים. אגב, חז"ל אמרו שפרשת פילגש בגבעה הייתה בהתחלת תקופת השופטים. ואחת הסיבות כנראה, פנחס בן אלעזר עדיין בתפקיד. ועכשיו, זה כתוב בסוף ספר שופטים, אבל באמת זה היה בהתחלה. והשיטה הזאת הגיעה למשבר עצום וגדול, שאי אפשר היה להמשיך כך. ומשפחת פנחס, כל משפחת אלעזר הודחה מן הכהונה בגלל זה. והנה חז"ל באים ומאשרים לנו את הכיוון הזה ביתר שאת, כלומר אין הלכות קנאות, הלכה ואין מורים כן, וזמרי יכול היה לפי ההלכה לפי הדין להתגונן. אני עובר לסיים בפרשת, כמעט לסיים בפרשת החשמונאים על רגל אחת. מתתיהו החשמונאי ראה את פנחס כדגם, כדמות הזדהות. מתתיהו לא נלחם עם הסלבקים, הם לא באו מולו והוא לא נלחם נגדם. מתתיהו נלחם נגד המתייוונים מבית, נגד היהודים שהלכו בדרכי האלילות, ובעיקר הפעולה העיקרית הייתה שעשו ברית מילה בכוח לילדים שלא נימולו. כי איך להסביר את זה ליהודים מודרניים? בעולם ההלניסטי רומי היו מתעמלים בעירום, לא עם לבוש מינימלי, והיה בושה גדולה להופיע שם כשאדם נימול, גבר. תראו את כל הפסלים שלהם, שאני מניח שאתם ראיתם אחד או שניים כאלה או תמונות. הם מתגאים בצורת האדם, ובשבילם ברית מילה זה פגיעה בגוף האדם, ואולי בצלם האדם, ומה שאתם רוצים. ויהודים שהתביישו ושרצו להשתתף בתחרויות ספורט לא מעלו את בניהם. אם הוא סבל כי אבא שלו מעל אותו, אז הוא רצה שהבן שלו יוכל להתחרות באולימפיאדות בכל מיני גימנסיון בלי להתבייש. ואני חושב שאתם כולנו כאנשים מודרניים לא יכולים שלא להבין את התופעות האלה. מתתיהו הלך, ומתתיהו ואנשיו הלכו ועשו ברית מילה, עברו בכל מיני בתים, מלו תינוקות והלכו. אתם תארים לעצמכם איזה מאומה הייתה שם. הדבר הזה, והוא הרג את אותו האיש שהיה מוכן לסבוח במודיעין לפי הסיפור במכבים. ככה התחיל המרד. המלחמה אם כן של מתתיהו, כמו של פנחס, היא כלפי פנים בתוך העם היהודי לשמור את תורתו. האיש שהעביר את המלחמה החשמונאית ממלחמת אחים פנימית למלחמה עם השלטון הזר והצבא שלו, זה יהודה, בנו של מתתיהו. ועל שמו צריך לזכור את חנוכה ואת הכל. כי יהודה הפך את המלחמה הזאת למלחמה נגד הסלבקים. נגד, היו שם שותפים לסלבקים, אבל יהודה לא המשיך את המלחמה כמלחמה פנימית. הוא הפך אותה למלחמת עם ישראל נגד השלטון הסלבקי והגזרות שלו, ובזכות זה יש לנו חנוכה. אבל גם שם קרתה את אותה התופעה. היינו, כיוון שזה הצליח, הקנאות לא נעלמה. הקנאות הראשונה לא נעלמה. וכאשר נפלה הממלכה החשמונאית מסיבות של מחלוקת וריב אחים ביד רומא, הקנאות המשיכה והפכה לשיטה עד שנחרב הבית. הקנאות הזאת לא קפצה או לא הופיעה פתאום מול רומא. היא הייתה ניסיון להפוך את שיטת מתתיהו לשיטה. וזה הביא אל חורבן הבית. כמו שחזל אמרו, והסיפור הזה ידוע, כל מי שקורא, קרא קצת, יוסף בן מתתיהו צריך לדעת אותו. אם כן, יש לנו לפחות שתי פעמים בתולדותינו שאנחנו יכולים להראות את הסכנה של קנאות שהופכת לשיטה. היא התפרצות רגעית שיכולה להיות ברכה ברגע מסוים, אפילו קריטי. הצלת עם ישראל בחטא העגל ובפרשת פאור, וגם בפרשת מתתיהו, זאת הצלת דת ישראל, הצלת תורת ישראל. וזה הפך להיות ברכה. אבל תמיד יש נטייה, יש גורמים, יש נטיות כאלה שמנסים לקבע את זה, להפוך את הקנאות להלכות קנאים ולשיטה קנאים. ושם יש סכנה חמורה מאוד. וזה מה שאמר לנו מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק, שאין קנאות כשיטה. קנאות כשיטה, חס ושלום. יש מקרים של התפרצות, אסור להפוך את זה לשיטה. אוי ואבוי אם זאת תהיה שיטה. זו הייתה השיחה הקבועה שלו לפרשת פנחס. אני נאלץ לומר בצער שלא כל מי שלמד בישיבת מרכז הרב שמע את זה אצל הרב צבי יהודה. ויש ניסיונות גם אצלנו להפוך את הקנאות הזאת לשיטה. להוציא ספרים, להפוך את הדברים האלה, יש הלכות קנאים, וללמד את בני יהודה קשת בשיטות של קנאים. הרמזים שלי מספיק ברורים, אני מקווה. היה לנו אסון כזה לפני קום המדינה, אלא ששם זה לא בא עם איצטלה דרבנן. כן, הפילוג בין הגנה, אצל ולחי, לא בא מבית מדרש של תלמידי חכמים עם איזה חותמת. והיום יש ניסיון כזה להפוך את השיטה הזאת, את הקנאות, לכאורה במלחמה נגד האויבים, אבל למיתו של דבר זה מכוון גם פנימה, ואולי אפילו בעיקר פנימה, והסכנה קיימת. אכן חשיבות של השיעור הזה, אבל הסיומת הזאת צריך ללמד אותה יותר בארץ מאשר פה.
שאלות?
שאלות, כן.
חזל ניסו לזהות מקרה שלישי של קנאה. פנחס הוא אליהו.
כן, זה נכון. אז זה עוד שיעור. חזרה בבית ראשון כן, אבל בשילו היא הודחה. היא חזרה שוב בבית ראשון, זה נכון.
למה ברית כהונת עולם?
ההבטחה של ברית כהונת עולם, מה
המשמעות?
ואם אחר כך זהו, הייתה הדחה, אז מה עולה עם ברית כהונת עולם, נכון? אני בטוח שצאצאי פנחס אמרו כמה דברים מסוג זה, ואחרי שמשכן בשילו חרב, הם יכלו לומר שזה בגלל זה שהדיחו את פנחס. אני חושב שהם היו אומרים את זה. אני מסוגל לשמוע אותם אומרים את זה. זה מראה לנו שיש גבולות גם לזה. כשזה לא גיליתי את בני ישראל בקינתי, כשזה הצלת עם ישראל דבר אחד, וכשזה מלחמת אחים בתוך עם ישראל דבר אחר. זה דבר הפוך.
אפילו
הבטחה תלויה. אפילו הבטחה, כן, תלויה. וזה אולי הרמז של המסורה, שהשבב של שלום היא קטועה.
Das war der Schwab.